כתב הרמב״ם בפירוש המשניות על המשנה, הכל כשרים להביא את הגט. ודע ששלוחי הגט על שלושה דרכים. אחד מהם שיביא הגט ויאמר בפני נכתב ובפני נכתב. וזה אומנם יהיה שליח להולכה. והשני שייתן לו הבעל גט כתוב ויאמר לו הולך גט זה לאשתי, או ששלחת הוא האישה שיביא לגיטה ונתן הבעל גט כתוב ויאמר לו הוליכהו אצלה. העניין כולו אחד, וזה הגט גם כן יתקיים בחותמיו וינתן לה ותתגרש בו אחר שנתקיים, כמו שביארנו. וזה השליח נקרא גם כן שליח להולכה. והשלישי, שתמנה האישה שליח לקבל הגיטה ותשים ידו כידה, לפיכך כשהגיע הגט לידו נתגרשה, וזה נקרא שליח קבלה. וזה נקרא שליח קבלה. אז אומר הרמב״ם, ודע ששלוחי הגט על שלושה דרכים. באופן פשוט, כוונת הרמב״ם לכך שבאמת אנחנו מכירים שלושה סוגים של שליחים. שליח הולכה, שליח הבאה, שהוא לא מזכיר אותו כאן במפורש, אבל לכאורה על זה הוא מדבר בסוג השני שהוא דיבר עליו, ושליח קבלה. הרמב״ם כותב בהלכות גירושים, פרק ו', כותב הרמב״ם, השליח שעושה האישה לקבל הגיטה מיד בעלה הוא הנקרא שליח קבלה. הרי זה הוא כותב, הבעל אינו יכול לעשות שליח לקבל גט לאשתו, אבל יכול לעשות שליח להוליך הגט לאשתו. וזהו הנקרא שליח הולכה. ובהלכה ד' הוא כתב, וכן האישה שולחת שליח להביא לגיטה מיד בעלה, וזהו הנקרא שליח הבאה. אז כתוב ברמב״ם שבאמת אנחנו מכירים שלושה סוגים של שליחים. שליח הולכה, שליח קבלה ושליח הבאה. ההבדל בין שליח קבלה לשליח הבאה, שבשליח קבלה ברגע שהגט מגיע לידו, האישה מגורשת. בשליח הבאה זה שליח שהאישה עושה, אמנם, אבל כשמגיע הגט לידו היא עדיין לא מגורשת עד שיגיע הגט לידו. זה ההבדל בין שליח הבאה לשליח קבלה. אלה הם שניים שהאישה עושה. אבל בשליח קבלה הדין הוא שמיד שהגיע הגט ליד השליח היא מגורשת. בשליח הבאה אין הגט גט, אין הגירושין גירושין עד שיגיע לידה. באמת, הרן הבין בדעת הרמב״ם, ששליח הבאה שהרמב״ם מזכיר, הוא למעשה שליח קבלה בתנאי. כך מבואר ברן בפרק שישי. זה שליח קבלה מותנה, שהגט לא יהיה גט, עד שיגיע הגט לידיה של האישה. אבל האחרונים כבר שללו את האפשרות, את ההסבר הזה בדברי הרמב״ם. מדוע? משום שהרמב״ם בעצמו מדגיש, המשנה הרי אומרת, האישה שאמרה התקבל לגיטי צריכה שני קטעי עדים, שניים שיאמרו בפנינו אמרה, ושניים שיאמרו בפנינו קיבל וקרא. זאת אומרת, שליח קבלה, בניגוד לשליח הולכה, צריך מינוי בעדים. האישה צריכה למנות אותו בעדים. אם אין עדים במינוי, הוא לא שליח. אז שאלו על הרן, אם אתה צודק, מדוע הרמב״ם פוסק להלכה? אני אקרא את זה בלשון. הרמב״ם פוסק, וכן האישה שולחת שליח להביא לגיטה מיד בעלה, וזהו הנקרא שליח הבאה, ואין שליח הולכה והבאה צריך עדים. ואין שליח הולכה והבאה צריך עדים. אז טען האמרי מוישה ועוד אחרונים, מפורש ברמב״ם שהשליח הבאה איננו שליח קבלה. אם הוא היה שליח קבלה מותנה, הוא היה צריך עדים. הרי זה עדים. והרמב״ם פסק, שליח קבלה צריך עדים. אז איך יכול להיות שהוא יהיה מינוי לשליח הבאה בלי עדים? על כורחנו שזה לא שליח קבלה. זה לא שליח קבלה. מכל מקום, ברמב״ם כתוב בפירוש המשניות שהזכרנו, ודע ששלוחי הגט על שלושה דרכים. אז הוא חילק פה, חילק את שלוחי הגט לשלוש דרכים. אומר הרמב״ם, אחד מהם שיביא הגט. השאלה היא, וכך שמעתי מרב חיים שמואלביץ בזמנו, זכרונו לברכה, שברמב״ם מדויק שלא רק ששלוחי הגט הם שלושה, אלא שגם בדין הקיום של הגט יש נפקמינה בין כל שליח ושליח. ברמב״ם, כך הוא רצה לטעון, ברמב״ם כתוב, אחד מהם שיביא הגט ויאמר בפני נחתם ופני נחתם, וזה אומנם יהיה שליח להולכה, והשני שייתן לו הבעל גט כתוב ויאמר לו הולך גט זה לאשתי, או ששלחת הוא האישה שיביא לגיטה ונתן הבעל גט כתוב ויאמר לו הוליכהו אצלה, העניין כולו אחד, וזה הגט גם כן יתקיים בחותמיו וינתן לה ותתגרש בו אחר שנתקיים, כמו שביארנו, וזה השליח, כותב הרמב״ם, נקרא גם כן שליח להולכה. הרי מדובר פה על שליח, כל פנים בין השאר, על שליח שהיא מינתה, והרמב״ם בהלכה, וביד החזקה קרא לו שליח להבאה. אבל אומר הרמב״ם, וזה השליח נקרא גם כן שליח להולכה, והשלישי שתמנה האישה שליח לקבל הגיטה ותשים ידו כידה, לפיכך שהגיע הגט לידו נתגרשה, וזה נקרא שיח קבלה. אז מדויק ברמב״ם שבשליח קבלה הוא לא מצריך בכלל קיום. בשליח הבאה, כותב הרמב״ם, צריך קיום לחותמיו. והשליח הראשון, המדובר הוא על שליח הולכה רגיל, והוא, אנחנו מסתפקים בו בקיום מתקנת חכמים, של בפני נכתב ובפני נכתם. כן? כך הוא רצה לדייק בלשון הרמב״ם. אגם, שלפי זה יהיה מקום לשאול, הרי הרמב״ם הכניס לסוג השני שלה, שהוא דיבר עליו, והשני שייתן לו הבעל גט כתוב ויאמר לו, הולך גט זה לאשתי. מה זה? זה לא שליח הבאה, זה שליח הולכה. אז לכן נראה יותר הדיוק הזה, דהיינו, לומר ששליח הולכה מספיק לו קיום של בפני נכתב, ושליח הבאה נצרכים בו לקיום של קיום חותמיו ממש, הסיבה היא לא בגלל שזה סוג שליח אחר, אלא יותר נראה לומר שהסיבה היא בגלל שבחלק הראשון שדיבר עליו הרמב״ם באמת מדובר על שליח שראה, הוא ראה, יכול להעיד, לפני יכתב, לפני יכתב. אבל בחלק השני כתוב ברמב״ם, ייתן לו הבעל גט כתוב ויאמר לו הולך גט זה לאשתי, או ששלחת הוא האישה שיביא לגיטה ונתן הבעל גט, הרמב״ם מדגיש, גט כתוב, אז פשוט שהוא לא יכול לומר לפני יכתב לפני יכתב, הגט כבר כתוב וחתום, מה שאיך שהיא אומר לפני יכתב לפני יכתב. אז אומר הרמב״ם, במקרה כזה צריך קיום חותמה. בכל פנים הוא רצה לומר, לדייק בלשון הזאת של הרמב״ם, שבאמת יש לנו שלושה סוגים, כמו שהרמב״ם אומר, שלוש דרכים בשליחות, ופשוט שבסוג השלישי שעליו דיבר הרמב״ם, שכשמדובר על שליח קבלה, הרמב״ם הולך לשיטתו. מה פירוש הולך לשיטתו? במשנה, בסוף הפרק, האישה עצמה מביאה את גיטה, ובלבד שהיא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נכתם, כך אומרת המשנה האחרונה בפרק, שאלה הגמרא, אישה מקימת הגיטה לידה היא גרשה, הרי ברגע שהגיע הגט לידה היא כבר מגורשת. אז בפשט השאלה הזאת של הגמרא נחלקו הראשונים, וברמב״ם רואים שהוא פירש השאלה של, יש מחלוקת ראשונים איך להבין את השאלה של הגמרא, אישה מקימת הגיטה לידה היא גרשה. הרמב״ם מבין, וחלק מהראשונים הבינו כך, שהשאלה של הגמרא היא כבר מגורשת. כל הצורך בפני נכתב ופני נכתם, כל הצורך בדין הזה של בפני נכתב ופני נכתם, זה כל עוד אין גירושים. אני רוצה עכשיו לגרש, אני שליח שמביא גט ממדינת הים, ואני רוצה לגרש, יש דין של פני נכתב ופני נכתם. אבל אישה שהיא כבר קיבלה את הגט בחוץ לארץ, אז היא כבר נתגרשה.
אם היא נתגרשה, כל התקנה של לפניי נחתם ולפניי נחתם לא קיימת. יהיה עירור של הבעל, טוב. אבל כל עוד אין עירור של הבעל, אנחנו לא מצריכים קיום. כמו גט בארץ ישראל. כל הצורך באמירת לפניי נחתם ולפניי נחתם, זה כשבא שליח מחוץ לארץ והוא רוצה למסור את הגט לאישה. אז אני אומר לו, אתה לא מוסר את הגט לאישה עד שאתה לא מקיים אותו קודם לכן. כמו שאומרת הגמרא בתחילת הפרק הראשון. אבל אחרי שכבר נתגרשה, מה שייך להגיד פניי נחתם? זאת אומרת, אז הפירוש הוא, אין צורך שתאמר פניי נחתם ופניי נחתם. אומר הרמב״ם, וזה לכאורה קבלת דבריו כאן, שכשמדובר על שליח קבלה, כמו שהסברנו, שליח קבלה, אז ידו כידה, ברגע שהגיע הגט לידו של השליח, היא כבר מגורשת. אם היא מגורשת, לא שייך לדבר על, 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 לא שייך לדבר על קיום. כל הצורך בקיום הוא כשאנחנו דנים לפני הגירושים. אבל אחרי שכבר נתגרשה, אנחנו לא מדברים על קיום, אין מקום לדון על קיום. כך לכאורה, זאת ודאי ההבנה בדברי הרמב״ם, שהרמב״ם הנקודה הזאת הולך לשיטתו, כי יש ראשונים שסוברים הפוך, שלא יועיל בפניי נחתם ובפניי נחתם. אבל ברמב״ם משמע שבאמת אין צורך לומר בפניי נחתם ובפניי נחתם, באישה שמביאה את הגט ממדינת הים, כיוון שמקים את הגית על יד האיגרשה, והוא הדין בשליח קבלה גם כן, אין דין קיום, מדוע? משום שברגע שהשליח קיבל, האישה נתגרשה. שליח קבלה שקיבל את הגט, האישה נתגרשה. אלא, הסוג השני, שליח הבאה, שהאישה שלך שליח להביא לה את גיטה, שם באמת היא עדיין לא מגורשת. כיוון שהיא לא מגורשת, אז צריך קיום. אלא מה? אז הוא רצה לדייק שהרמב״ם סובר שבמקרה כזה לא יועיל הקיום של לפניי נחתם ולפניי נחתם, במקרה כזה נזדקק לקיום של קיום חותמיו ממש. וזה, מה ההסבר? אני אומר, עצם הדיוק לדעתי לא מוכרח, אבל היסוד לחלק, לפי ההבנה שלו, הוא תלה אותו בדין שמצאנו אותו, דין שהובא במורדכי, ומצאנו אותו ברמה, בסימן מבית באבן העזר. הרמה בסימן מבית באבן העזר כותב דין כזה. כותב דין כזה, מצאו כתוב, בשטר, פלוני קידש פלונית, ועדים חתומים בו, כל זמן שאין השטר מקוים, אין לחוש לקידוש. מצאו כתוב בשטר, מצאו שטר, כתוב, פלוני קידש פלונית, ועדים חתומים בו, כל זמן שאין השטר מקוים, אין לחוש לקידוש. מה שמה בדברי הרמה? שכשהשטר מקוים, אז יש מקום לחוש לקידושי. והרמ"א ממשיך, ודלא כיש מי שמחמיר בדבר. זאת אומרת, יש מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שסוברים שכשמצאנו שטר כתוב, שכתוב בו פלוני קידש פלונית ועדים חתומים בו, אז אנחנו צריכים לחוש לקידושי של אותה פלונית. והרמ"א פוסק להלכה כדעה הזאת שסוברת, שכל זמן שאין השטר מקוים, אין לחוש לקידושי. אז כבר העירו האחרונים שהמקור של הרמ"א הוא המורדכי, אבל במורדכי כתוב אחרת. במורדכי כתוב בסוף קידושין, שאפילו אם השטר יהיה מקוים, לא יעזור. הרמ"א כותב שאם אין מקום לחוש, כל עוד זה לא מקוים. משמע שזה מקוים, יש לחוש. במורדכי כתוב שאפילו אם יקיימו את השטר, זה לא יעזור. זה לא יעזור. אבל על הרמ"א קשה, מלבד משהו שינה, השאלה היא מה פתאום? למה אתה מצריך קיום? למה אתה מצריך קיום ומה יעזור קיום? הרי למה אתה חושש? למה אתה חושש? כשאתה בא ואומר שכל עוד שלא, אם השטר לא מקוים, אני לא חושש לקידושי. אבל אם השטר כן מקוים, אני כן חושש לקידושי. אז מובא כאן בקצות, בשח, באמת לא כאן, השח בחושן משפט, בסימן מבב, והקצות שם, הקצות הסביר את השח, שהוציאו מכאן יסוד, שטר שנמצא, צריך קיום דבר תורה. הגמרא בגיטין אומרת, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה. אז כתוב ברש"י שאנחנו לא חוששים לזיוף. מדין תורה, עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה. אומר רש"י, אנחנו לא חוששים לזיוף. אומר השח, והקצות מסביר אותו, אתה לא חושש לזיוף כשאדם מחזיק בשטר, ואנחנו מכירים את הבן אדם. כל פנים, כל אדם הוא בחזקת כשר, אני לא חושש שהוא זייפן. מדין תורה. אבל אם אתה מוצא שטר, אם אתה מוצא שטר, אף אחד לא מחזיק אותו. אז מה פירוש שאתה לא חושש לזיוף? אתה צריך לחשוש, אולי הוא מזויף. מאיפה אתה יודע? כשאדם מחזיק משטר, אני יכול לומר, אני לא חושש לזיוף. אבל כשאדם לא מחזיק, השטר לא מוחזק על ידי אדם, שאני יכול לומר, אני מכיר אותו, הוא בחזקת כשר אצלי. אז יש מקום לחשוש. לכן, במקרה כזה, צריך קיום דין תורה. כך הסביר הקצות בסימן מנבב. אבל האחרונים הוסיפו שזה לא רק בגלל שהחילוק הוא בין מציאות שצריכים לחשוש עליה או מציאות שאין צריכים לחשוש עליה, אלא אמרו שזה הרבה יותר יסודי. עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה, לא נאמר הכלל הזה בגמרא, אלא במקום שהשטר מוחזק על ידי בעל השטר. במקרה, מלווה מחזיק שטר ביד. מלווה מחזיק שטר ביד. אז אני אומר, אז כשהמלווה מחזיק את השטר, קיים הדין של עדים החתומים על השטר. נעשה כמי שנחקרה. זה דין התורה, ששטר יש לו כוח כשהוא מוחזק על ידי המלווה. אבל אם שטר נמצא בשוק, או אם סתם אדם יחזיק שטר, סתם אדם יחזיק שטר, שאין לו שום קשר אליו, אז אין כמי שנחקרה. כמי שנחקרה בשטר, המציאות הזאת שאנחנו לא חושבים לזיוף, היא לא מצד המציאות, היא מצד הדין. התורה לא חוששת לזיוף בשטר, אבל כל זה בתנאי שהשטר מוחזק על ידי אדם שהוא בעל השטר. מלווה, אישה שמחזיקה גט, אני אומר, עדים החתומים על השטר, נעשה כמי שנחקרה. אבל אם מחזיק בשטר אדם שאיננו בעל השטר, הוא לא צד, אז אין כמי שנחקרה. ואז ממילא צריך קיום דין תורה. הסביר רב חיים שמולביץ, אז אם כך אני יכול להסביר שזה החילוק בדברי הרמב"ם. כשמחזיק בשטר שליח הקבלה, כשמחזיק בשטר שליח הקבלה, אז כיוון שאומר, כמו שאומר הרמב״ם, ידו כידה, אז ממילא האישה מחזיקה בגט. כשאישה מחזיקה בגט, היא באה לשטר. אז יש כמי שנחקרה, אין צורך בקיום. לא קיום דרבונון ולא קיום דין תורה. אבל כשמחזיק בשטר שליח הבאה, שליח הבאה, שליח הבאה הוא לא שליח של הבעל. שליח של האישה, אבל הוא לא שליח קבלה שלה, אז זה לא היא, אז זה מין צד שלישי שמחזיק בגט. כשיש מצב כזה שיש צד שלישי שמחזיק בגט, זה כמו גט, זה כמו שטר קידושין שמצאנו אותו ברחוב. זה כמו גט שנמצא ברחוב. גט שנמצא ברחוב צריך קיום דין תורה. אז כך הוא רצה להסביר פשט בדברי הרמב״ם, מדוע במקרה השני, דהיינו במקרה האמצעי, שמדובר על שליח הבאה, יש צורך בקיום בחותמיו, ואנחנו לא מסתפקים באמירה של בפניי נכתב ובפניי נכתב. לעומת זאת, כששליח הבעל מחזיק בשטר, אז זה כמו בעל שמחזיק גט. כמו בעל שמחזיק גט, הוא שליח של הבעל. אז כשהבעל מחזיק גט, נכון שכשהבעל מחזיק גט אני לא צריך קיום, כי אני לא חושש לערעור, הוא עצמו מביא את הגט. אבל מקום ששליח שלו מביא את הגט, אני חושש למה שאומרת הגמרא בפרק ראשון, שהבעל אחר כך יערער. ואז תיקנו תקנה שבפניי נכתב ובפניי נכתב. אז תיקנו תקנה. וכך הוא רצה להסביר את שלושת החילוקים האלה שכתובים כאן ברמב"ם בפירוש המשניות. אמרתי קודם שלכאורה יש מקום להקשות. א', מצד העובדה שהרמב"ם מביא במסגרת הזאת ששליח הבאה גם שליח שהבעל עצמו שלח עם גט כתוב, ושנית, שניתן לחלק בין המקרה הראשון למקרה השני בחילוק פשוט, שהסיבה שהוא לא יכול לומר פניי חתם ופניי חתם, כמו במקרה הראשון, בגלל שהוא לא ראה. אז אם הוא לא ראה, אין לנו ברירה, אנחנו מוכרחים לקיים בחותמה, ואין לנו דרך אחרת. כך לכאורה. אבל בחילוק שבין שני המקרים הראשונים למקרה השלישי, ודאי שזה חילוק ברור. שליח קבלה לדעת הרמב״ם, הרמב״ם אומר מפורש, ידו כידה, והרמב״ם סובר להלכה שאישה שמביאה גט מדינת הים אינה צריכה לומר, והיא איננה צריכה לומר, כי כמו שאומרת הגמרא, מקימת הגיטה ליד האיגר שלה. אז במקרה שאישה מציעה גט, אחרי שהיא כבר נתגרשה, פשיטה שבמקרה כזה אנחנו לא חוששים, כמו שאמרנו קודם, כמו שהסברנו, משום שהיא בעל השטר. ואז, אם יבוא הבעל ויערר, יהיה צורך לקיים, אבל כל עוד שהבעל לא מערר, אנחנו לא חוששים. ולכן לא מצריכים קיום במקרה כזה. דין. דין, אמרתי, דין. האחרונים הבינו שכמי שנחקרה זה דין תורה. דין תורה שכששטר מוחזק על ידי בעל השטר, זה עדים. שטר זה עדים. בבקשה? בבקשה? לא, מי אמר לך? מי אמר לך שסברה? זה דין, לא חיישין על לזיופה. הרש"י אומר, לא חיישין על לזיופה. אני אמרתי, הקצות, רואים שהקצות הבין אחרת. אני רק אומר איך האחרונים הבינו. האחרונים הבינו שהלא חיישין על לזיופה של רש"י זה לא סברה. כן? ויכול להיות שזה גם סברה, אבל זה לא בנוי על סברה. זה הדין. התורה אומרת, עדים החתומים, כמו שאתה לא חושש בשני עדים לקיום. הרמב"ם פוסק להלכה. זה שהתורה מאמינה לשני עדים, זה גם כן לא סברה. זה גזירת הכתוב. מה? לא, 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 כי עצם העובדה ש... הרי זה מפי כתביו. הרי כאן התורה פסלה. התורה פסלה. כשזה שטר זה מפי כתביו. צריך לחידוש מיוחד של שטר כדי להגיד שזה מועיל. ככה זה לא עדות. יש פה פסול בדיני עדות. כל שטר, הרי הרמב"ם עצמו אומר שכל הדין של שטר זה דברי סופרים. למה? משום ששטר הוא חידוש. אז אני אומר, החידוש הזה של התורה הוא מותנה שזה יהיה בידיים של בעל השטר. אני יכול לשמוע סבור. טוב, מכל מקום, כך הוא רצה לבאר את דברי הרמב״ם. אבל נראה להוכיח, נראה להוכיח שבשיטת רש"י, בשיטת רש"י יש מקום לומר הפוך. דיינו, לדעת הרמב״ם באמת מוכח, כמו שהוא רוצה לטעון, כשגט מובא או מוחזק על ידי שליח קבלה, אין צורך בקיום, אין צורך בקיום. מדוע? משום שברגע שהגט הגיע לידיו היא כבר מגורשת. לעומת זאת, יש מקום לטעון, ועל פי זה לבאר רש"י בכמה מקומות, שרש"י סובר הפוך. שאפילו אם נאמר, שעקו פנים, בשליח קבלה שמחזיק בגט, שם נצטרך קיום דין תורה, ולא נסמוך אפילו על בפני נחתם ובפני נחתם. עד כדי כך. ותפוך מהרמב"ם, בנקודה הזאת. וזה על יסוד מה? יש תוספות. יש תוספות בדף י"ג. המשנה אומרת בסוף פרק ראשון, האומר תנו גט זה לאשתי, שטר שחרור זה לעבדי ומת, לא ייתנו לאחר מיתה. האומר תנו גט תנו גט זה לאשתי, שטר שחרור זה לעבדי ומת, לא ייתנו לאחר מיתה. לא ייתנו לאחר מיתה. אומר התוספות כאן בדיבור המתחיל, האומר תנו גט זה, איגר סינן תן גט זה, אתי המתניתין כרבי מאיר דווקא. זאת אומרת, התוספות שואל למעשה, מה היחס בין המשנה הזאת למשנה הקודמת? במשנה הקודמת כתוב, האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי, אם רצה לחזור בשניהם יחזור דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים בגיטי נשים אבל לא בשחרורי עבדים. זאת אומרת כך, נחלקו רבי מאיר וחכמים בשאלה האם שטר שחרור זה זכות לעבד או שטר שחרור זה חובה לעבד. מוסכם על שניהם, גם על רבי מאיר וגם על חכמים, שגט אין בו דין שחייה, זה חוב. ולכן לא שייך לומר שהשליח או המקבל את הגט עבור האישה כן זוכה לה בגט והאישה מגורשת. אבל בשטר שחרור נחלקו רבי מאיר וחכמים. רבי מאיר אומר, חוב הוא לעבד שיצא מתחת יד רבו לחירות. לכן, אם אני אומר למישהו, שחה בשטר השחרור הזה עבור העבד, זה חוב בשבילו, זה לא זכות. אם זה לא זכות, אז עד שזה לא יגיע אליו, הוא לא יהיה משוחרר. לעומת זאת, חכמים סוברים שזה זכות. עכשיו, מה שהתוספות דן, במשנה הבאה, בדף י"ג, כתוב, האומר, תנו גט זה לאשתי, שטר שחרור זה לעבדי ומת, לא ייתנו לאחר מיתה. בהבנה של התוספות בהווה אמינא, הוא הבין שמדובר שהוא כבר נתן את הגט. כבר נתן את הגט, הוא מסר. אם הוא מסר, הוא לא מבין. מילא באישה, אני יכול להבין, היא לא מגורשת, אליבא דכולי עלמא, עד שיגיע הגט לידה. אז אם הוא לא מסר לה את הגט קודם מיתתו של הבעל, אי אפשר להגיד שהיא נתגרשה. אבל בשטר שחרור, אז מילא לרבי מאיר, אני מבין, חוב הוא לעבד, אין דין זכין. אבל לפי רחמים שיש דין זכין, למה לא נגיד מה אכפת לי שהאדון מת, לפני שהשטר שחרור הגיע לידיים של העבד? הרי ברגע שהוא מסר לי את השטר שחרור, באותו הרגע הוא יצא לחירות. זה קושיית התוספות. אז התוספות הולך פה בכמה דרכים ליישב. מה שחשוב לנו זה רק דיוק בלשון של התוספות שדייקו האחרונים. הרבה מהאחרונים עמדו על דיוק בלשון של התוספות. כן, אז אומר התוספות, איגר סינן תן גט זה, עתיה מתניתין כרבי מאיר דווקא, אינני אפילו כרבונון, אפשר להבין את המשנה גם לשיטת רבנן, וכגון שאינו מוסרו מיד ליד, אלא מראהו לו. זאת אומרת, אני יכול להבין גם אליבא דרבונו, שסוברים שיש דין זכין. מה שאלנו, אם כך, מה אכפת לי שהאדון מת? הרי העבד משוחרר מיד. הוא אומר, לא, כגון שאינו מוסרו מיד ליד, אלא מראהו לו, הוא מצווה לתנו, והוא לא נטלו עד אחר מיתה. שאלו האחרונים, ומה אכפת לי שיטול אותו מחיים? הוא גם כן לא יהיה משוחרר. מדוע? אם השליח נטל את הגט מחיים, את השטר שחרור מחיים, הוא גם כן לא יהיה משוחרר. הוא הראהו לו, כתוב התוספות. אלא מראהו לו, הוא מצווה לתנו. נניח שהוא לקח מחיים, זה יועיל? גם כן לא יועיל. תלי גיתך מעל גבי קרקע. כך העירו האחרונים. הרי יש לנו הלכה שתלי גיתך. אם האישה לוקחת את הגט בעצמה, אז הדין הוא שהיא לא מגורשת. כאן במקרה, או אם העבד לוקח את הגט בעצמו, הדין הוא שהוא לא משוחרר. הרי כאן לא מדובר שהוא נתן, הוא הראהו לו. הוא ציווה עליו לקחת אותו. נו, אז מה זה יעזור? זה שאלו האחרונים דיוק בלשון התוספות. אז באמת, יש באחרונים חלק שרצו לומר, שאולי נאמר, הרי השליח הזה, האדם הזה שאותו לא אמר האדון, הראה לו האדון את השטר שחרור ואמר לו לתת אותו ליד העבד, האדם הזה הוא עובד כאן מדין זכין. רוצה לומר, הוא כאילו שליח של העבד לזכות לו בשחרור. אז אם הוא שליח של העבד לזכות לו בשחרור, דינו כמו שליח קבלה. כי אם העבד, מה זה דין זכין? אמרו התוספות והראש כאן, אם היה העבד יודע שהאדון רוצה לתת לו שטר שישתחרר בידו, ישתחרר באמצעותו, היה אומר לך, תקבל לי את השטר מהאדון. היה ממנה אותך כשליח. אז ענן סעדי, שהוא ודאי היה ממנה אותך, מדין זכין, אז אני רואה את המינוי, את המינוי בכוח, אצלי נחשב כאילו היה מינוי בפועל. אז, אבל איך זה מועיל? הרי זה פליג איתך. איך זה מועיל? אלא נצטרך לומר, וכך אמרו חלק מהאחרונים, שבשליח קבלה אין חיסרון שכלי גיתך מעל גבי קרקע. כל החיסרון שכלי גיתך מעל גבי קרקע זה רק באישה עצמה. אבל שליח קבלה של האישה, או במקרה הזה שליח קבלה של העבד, אין בו חיסרון שכלי גיתך מעל גבי קרקע. אלא מה? העירו כבר האחרונים שזה סותר תוספות מפורש לקמן. התוספות בדף סמכי לקמן מפורש בתוספות לא כך. שגם בשליח קבלה יש חיסרון שכלי גיתך מעל גבי קרקע. איפה זה נמצא? הגמרא אומרת על המשנה בדף סמכי, כשאישה שולחת שליח לקבל לה את הגט ואומרת לו יתקבל לי גיתי, כתוב במשנה אסורה לאכול בתרומה מיד. יתקבל לי גיתי במקום פלוני, אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לאותו מקום. כשהיא אמרה, התקבל לגיטי במקום פלוני, אז היא יכולה לאכול בתרומה עד שיגיע גט לאותו מקום. שואלת הגמרא, וגית מי האבי? הגמרא שואלת סתירה, לרישה, למשנה הקודמת, לרישה של המשנה הזאת, הרי, ואמרת רישה לא אבי גית, אז אומרת הגמרא פשט במשנה, ואמרה לי, התקבל לגיטי במטה מחסיה, וזינין למשכחת לבבל, ואריקה אמרה לי, משקל כל איך דמשכחת לישך לי מיני. אתה, כשתפגוש את הבעל, תקבל ממנו את הגט, בכל מקום שתמצא אותו. אבל גיטה לא אבי, אדמטית למטה מחסיה. הגט לא יהיה גט, מבחינתי, עד שתגיע למטה מחסיה. שואל כאן התוספות, ואם תאמר, ואם אינה רוצה שיהיה גט עד מטה מחסיה, גם כשיגיע למטה מחסיה, לא יהיה גט. שהרי אינו מקבלו שם מיד הבעל. הרי איפה הוא מקבל את הגט? הוא מקבל את הגט במקום שהוא פגש את הבעל. באותו מקום הגט, הגט הוא לא גט, כי היא לא רוצה שהוא יהיה גט. כך היא אמרה, אני לא רוצה שיהיה גט שאתה תקבל אותו. אלא מתי יהיה גט? שתגיע למטה מחסיה. נו, אבל כשצריך הגט לחול, אז כבר הגט בידיים של השליח. בעת שהוא ניתן, היא לא הייתה מגורשת. שואל התוספות, פליגיתך מעל גבי קרקע. פליגיתך מעל גבי קרקע. שואל המכתב מאליהו, נו, אז זה עומד בסתירה למה שראינו בתוספות שם, אם נסביר את התוספות שם, כמו שניסינו להסביר. הרי בתוספות מיוד ג' ניסינו לחלק ולומר שאולי בשליח קבלה אין חיסרון שתליגיתך, אבל כאן מדובר בשליח קבלה. כאן מדובר בשליח שהאישה מנתה כדי לקבל את הגט. אז אתה רואה שיש חיסרון שתליגיתך לפי הבנת התוספות, גם בשליח קבלה. גם בשליח קבלה. וברן גם כן, אותו דבר. תגובה אותו חשבון. מטרן שואלת אותה שאלה. אז זה קושיית תוספות. כל פנים, הקושייה הזאת של תוספות רואים שהתוספות הבין שגם בשליח קבלה יש חיסרון שתליגי תחמל גבי קרקע. אז באמת, הלכו האחרונים אולי בדרך אחרת. כך אמר התורת גיטין, וכך רצה לומר האמרי מוישה, שאולי באמת נאמר שאומנם בשליח קבלה יש חיסרון שתליגי תח. אבל בעבד אין חיסרון שתליגי תח. רק באישה. זאת אומרת, כל החיסרון שתליג איתך מעל גבי קרקע, זה חיסרון רק באישה שמקבלת, שהיא לוקחת מעצמה את הגט. אבל עבד שלוקח את הגט מעצמו, באמת אין חיסרון שתליג איתך מעל גבי קרקע. ולכן, לפי זה נוכל להסביר את הדיוק בלשון התוספות כאן. מה שהתוספות אמר, שבתוספות כתוב הרי, שאליבא דרבנו, שסוברים שזוכים לאדם שיש זכייה בגט שחרור, משום שזכות הוא לעבד שיצא מתחת יד רבו לחירות, אז כמו שאמרו תוספות באוקימתא השנייה, אינמי אפילו כרבנן, הוא כגון שאינו מוסרו מיד ליד, אלא מראהו לו, הוא מצווה לתנו, והוא לא נטלו עד אחר מיתה. משמע שאם היה נוטלו מחיים, זה לא היה חיסרון. אי הרי זה טריג איתך, הוא לוקח אותו מחיים, והוא הרי כמו העבד, התשובה היא גם אם העבד ייקח, זה לא יהיה חיסרון. כי בעבד אין חיסרון. זה חידוש גדול מאוד, משום שכל הדין של שחרור בעבד אנחנו לומדים מאישה, לעלה, נכון? ומה שחיסרון באישה, את כל הדינים, ונתן בידה שכתוב באישה, הוא מעובר גם לעבד. אז מניין לנו לחדש ולומר שבעבד לא יהיה הדין הזה. כך היו האחרונים, אבל מכל מקום, אחרת, נתקשו מאוד בפירוש דברי התוספות. איך להבין פה את הדיוק בלשון התוספות? לכאורה, יש מקום להוכיח מרשי. בסוף פרק שני, כך דייקו האחרונים ברשי, שהוא סובר כמו המהלך הראשון שהצענו, שבאמת בשליח קבלה אין חיסרון שתליג איתך מעל גבי קרקע. בשליח קבלה. מה הראיה? הגמרא אומרת כך. הגמרא אומרת, ביחס לאישה, שאמרנו שהיא מביאה גט ממדינת הים, אז שאלה הגמרא, מכי מה תגית ליד ההיגרשה? מכי מה תגית ליד ההיגרשה? אז האוקימתא שהגמרא אומרת, היא אומרת הגמרא כך, אלא דאמר לה, הביא שליח הולכה עד דמתי תתא. באיזה ציור אישה שמביאה גט ממדינת הים צריכה לומר בפניי נכתב ופניי נכתב. אומרת הגמרא, אלא דאמר לה הביא שליח להולכה עד דמתי תתה, וכי מתי תתם הביא שליח לקבלה, וקבלי את גיתך. שואלת הגמרא, והיה לא חזרה שליחות אצל הבעל? אז אומרת הגמרא, דאמר לה הביא שליח להולכה עד דמתי תתם, וכי מתי תתם שווי שליח לקבלה. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר אישה עושה שליח לקבל גיתה מיד שליח בעלה, אלא למאן דאמר אין האישה עושה שליח לקבל גיתה מיד שליח בעלה מעיקא למימר. מה תגיד לפי מי שסובר שאין האישה עושה שליח לקבל גיתה מיד שליח בעלה? אז אומרת הגמרא, תמה מאי, מה הסיבה שבאמת אישה לא עושה שליח לקבל גיתה מיד שליח בעלה? אז אנחנו מכירים שתי סיבות. סיבה אחת, אומרת הגמרא, מצד שביזיון דבעל. סיבה שנייה, משום חצרה הבאה לאחר מכאן. אז אומרת הגמרא ככה, תמה מאי, משום דאיקא ביזיון דבעל, אך הבעל לא כפית. ניחא למאן דאמר משום ביזיון דבעל, אלא למאן דאמר משום חצרה הבאה לאחר מכאן מעיקא למימר. אז אומרת הגמרא, הוקימתא אחרת. מה פירוש חצרה הבאה לאחר מכאן? אז זה מושג שאנחנו מכירים אותו כבר מקודם, בדף כ"א. על כל פנים, רש"י כאן מסביר כך, ומשום חצרה הבאה לאחר מכאן. אומר רש"י, דדמיין להדדי. מה זה דומה להדדי? שכשזרק גט לחצר חברו, ואחר כך קנתה היא החצר. אדם זורק גט מתוך מטרה לגרש את אשתו, אבל הוא זורק את הגט לחצר של החבר שלו, ואחרי כן היא קונה את החצר. אומר רש"י, הרי הוא עושה את החצר שליח להוליך, והיא כשקנאתו עשאתו שליח לקבלה, ואתי להכשורי מהאי תם. יבואו להכשיר. אם נגיד שאישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה, יבואו להכשיר גם בציור הזה. למה, אז למה זה לא טוב? אומר רש"י, ושלא קדינו, דחצר לא משום שליחות התרבי, אלא משום ידע, והאיש הייתה דנתינה עליו ידעו. את רש"י אומר, ציור כזה לא יועיל. למה? כי חצר הרי לא עובדת מדין שליחות, היא עובדת מדין יד. כך אומר רש"י, והאיש הייתה דנתינה עליו ידעו. שאלו האחרונים, זה הבעיה שלך? משם שחצר היא לא משום שליחות, אלא מציב מדין יד? נניח שחצר תעבוד מדין שליחות, זה יעזור כאן? הרי בכל מקרה יש פה תלי גיטך מעל גבי קרקע. הרי לכאורה, את כך שאלו האחרונים, הרי לכאורה, מה הבעל עשה? הוא זרק את הגט לחצר של חבר שלו, לחצר של מישהו. ורש"י מביא, וככה רש"י מסביר, הוא עושה את החצר הזאת כשליח למסור את הגט לאשתו, כן? אבל החצר מוסרת. אלא מה? היא אחר כך קונה את החצר מאותו אדם שהגט בחצרו. היא אחר כך קונה את החצר מאותו אדם שהגט בחצרו. אז שאלו האחרונים, הרי בסופו של דבר הגט מגיע לידה בגלל שהיא מתכופפת להרים אותו. אז את לי גיטך מעל גבי קרקע. כן. האמת היא שמה שאתה מאיר זה הערה. ברש"י כתוב חידוש גדול חוץ מזה. איפה שמענו ששליח של, החצר של מישהו היא שליח שלי? מקסימום היא שליח שלו, אבל לא שליח שלי. היא שליח שלו לקנות לו. איפה שמענו ששליח עובדת בשביל מישהו אחר? אז זה הערה אחת. אבל מכל מקום, ההערה שהעירו האחרונים היא מכיוון אחר. הם טוענים הרי בסופו של דבר, הרי בגמרא בדף חפלת, שהגמרא חידשה שאדם יכול להכניס גט לחצרו, כן? ולהקנות את החצר לאישה. אז גם כן יש מקום לשאול. הרי הוא לא נתן, אז התשובה היא לא, ההקנאה היא נתינה. גם ההקנאה היא נתינה. אבל כאן גם את זה לא נעשה. הרי אין פה הקנאה, לא הוא המקנה. לא הוא המקנה. הוא בכלל לא... אז זה עצמו, כמו שאמרתי, זה עצמו חידוש. להגיד ששליח של, חצר שלך תעבוד בשבילי כשליח. כן? אבל אפילו נניח, הרי גם אם היא תעבוד בשבילי כשליח, אבל היא לא נותנת. שליח נותן. שליח נותן. כאן גם אם נראה אותה כשליח, היא לא נותנת. הרי האישה קונה את החצר מהביילי, אבל היא לא נותנת. קודם כל, זאת הערת האחרונים על רש"י. זאת הערת האחרונים על רש"י. אבל אם נצא מתוך הנחה, כמו שאמרתי, שבשליח קבלה בכלל אין חיסרון שתלי גיתך, אין חיסרון שתלי גיתך, אז אנחנו נוכל להבין, אלא מה, זה עצמו צריך הסבר. מדוע באמת בשליח קבלה אין חיסרון שתלי גיתך? זה עצמו צריך הסבר. למה בשליח קבלה אין חיסרון שתלי גיתך? אז כדי להסביר את זה, נקדים. יש ברשב"א, בקידושי, בתחילת פרק שני, הרשב"א אומר ששליח קבלה, הגמרא אומרת כך, מניין שהאיש עושה שליח, מביאה פסוק, מניין שהאישה עושה שליח, מניין ששליח עושה שליח, תחילת פרק שני בקידושי. אומר הרשב"א, שליח להולכה עושה שליח. שליח קבלה של האישה לא יכול לעשות שליח. מדוע? משום ששליח קבלה של האישה, יש בזה חיסרון של מילי. כמו שאומרת הגמרא אצלנו, פרק 60. ומילי לא ממסרי לשליח. שליח קבלה של האישה זה מילי. ומילי לא ממסרי לשליח. כך אומר הרשב"א. מה הביאור בדברי הרשב"א? אז כתוב בפני יהושע, והיסוד הוא יסוד ידוע, הרבה אחרונים אומרים את היסוד, יש חילוק יסודי בין שליח הולכה לשליח קבלה. חילוק יסודי. שליח הולכה של גט למשל, הבעל מסר גט לשליח, כן? על מנת שימסור אותו לאישה. אז השליח עכשיו מתפקד במקום הבעל. כתוב בתורה ונתן בידה, כן? אז את פעולת הנתינה במקום שהבעל יעשה, יעשה השליח. שליח קבלה זה לא שליח על מעשה. התורה אומרת ונתן בידה. ונתן בידה. התורה אמרה לתת את הגט ביד האישה. לא כתוב אפילו לא כתוב שהאישה תקבל. כתוב ונתן בידה. ציינו באיזה מקום צריך להעמיד, לשים את הגט. ונתן בידה. זה מה שהתורה אומרת. היא לא צריכה לעשות שום דבר. ולכן אומרת המשנה, גם לחצרה זה יהיה טוב. אין לי אלא ידה, גגה חצרה וקרפיפה מניין, תמוד לומר. אז יש דין לשים את הגט. או בידה, או ברשותה. היא לא צריכה לעשות. אז מה פירוש? היא עושה שליח לקבלה. אמר הפני יהושע, השליח לקבלה באמת החידוש שלו, ולכן צריך פסוק. הרי אחרת מה צריך פסוק? כמו שיש שליח לנתינה, יש שליח לקבלה. מה זה נפקא מינה? מה ההבדל בין שניהם? התשובה היא, שליח קבלה של האישה הוא לא שליח למעשה. הוא שליח, כמו שראינו ברמב״ם, בדיוק הלשון, הרמב״ם אומר ידו כידה. הפירוש הוא, היד של השליח הופכת להיות יד של האישה. זה חידוש גדול מאוד. התורה מחדשת שהיד שלו הופכת להיות יד שלה. הרי זה לא יד שלה. התורה אומרת ונתן בידה. באה התורה ואומרת לו, אם היא ממנה שליח לקבל לה את הגט, אז זה לא שליח לקבל, זה שליח שהופך את היד של השליח ליד שלה. היד של השליח הופכת להיות יד שלה. אומר הרשב"א, אם אישה מינתה שליח לקבלה, היד של השליח, הרי מה היא עשתה? את היד של השליח ליד שלה. מתי זה יד שלה? מתי זה יהיה יד שלה? עכשיו זה יד שלה? מה פתאום? הרי אנחנו צריכים שכשהגט יימסר, הוא יינתן בידה. הרי זה לא יינתן בידה, זה יינתן ביד של מישהו אחר. לא. והתורה ואומרת, לא, כשהיא מינתה שליח לקבלה, פירושו של דבר, היא הפכה את היד שלו ליד שלה, אבל מתי צריך שהיד שלו תהיה יד שלה? עכשיו? עכשיו הבעל עוד לא נותן את הגט. כשהוא ייתן את הגט, אז יש דין ונתן בידה, שהגט ייכנס לידיים שלה, ליד שלה. אז המינוי הזה, זה מינוי שלמעשה עדיין לא חל. מתי הוא יחול? מתי הוא יצא לפועל? בעת שהגט יימסר לשליח. אז הוא יהפוך לידה. אומר הרשב"א, נו, אז מה יש לה עכשיו? מה יש לה? שום דבר? כלום? לא כלום. זה מילה. כרגע זה, 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 זה. שליח שמביא גט, אז הוא מחזיק גט ביד. הוא שליח, הוא כבר מביא את הגט. אבל אישה שהפכה מישהו לשליח קבלה, שליח קבלה, מתי היד שלו תהפוך להיות יד שלה? בעת שהוא יקבל? בעת שהגט יימסר לו? כרגע זה עוד לא כלום. לפי הביאור הזה, יש לנו מקום להסביר את הקצות בסימן סמך א', הקצות שם דן בשאלה של ברירה. אז אומר הקצות, שהוא מביא דיון בראשונים, בשאלה, אנחנו יודעים, כמו שאומרת הגמרא, בתחילת פרק שלישי, כתוב לזאת שתצא בפתח תחילה. זאת אומרת הגמרא, זה חיסרון של ברירה. כי הרי בשעה שהוא כותב, לא ידוע מי תצא בפתח תחילה. לא ידוע מי תצא בפתח תחילה. חיסרון של ברירה. אז הקצות דן שם, מה הדין במצב שבו אדם רוצה ליצור, להכיל חלות, פשוט שאם אדם רוצה להכיל חלות עכשיו, והחלות כרגע איננה מבוררת, כמו בכתיבה של הגט, אני רוצה לכתוב גט לשם אישה, וכרגע בשעת הכתיבה אני לא יודע לשם מי אני כותב. לא יודע לשם מי אני כותב. לשם רחל, או לשם רחל הזאת, או לשם רחל הזאת. אני לא יודע לשם מי אני כותב. שהרי זה תלוי, מי תצא בפתח תחילה? אז זה חיסרון של ברירה. כי עכשיו אני רוצה להכין, וכרגע לא ברור. אז זה חיסרון של ברירה. אבל מה יהיה הדין אם אני לא רוצה להכיל עכשיו? אני רוצה לעשות חלות שתחול לאחר זמן. זה נקרא לכשיבורר. ובשעה שאני רוצה להכיל את החלות, החלות תהיה מבוררת. אבל כרגע היא לא מבוררת. האם במצב כזה יש חיסרון של ברירה או אין חיסרון של ברירה? האם כל החיסרון של ברירה לא נאמר אלא במקום שאני רוצה עכשיו להכיל את החלות? וכרגע זה לא מבורר, זה יתברר בעתיד. אבל במקום שאני לא רוצה עכשיו, אני רוצה את החלות שתחול בעתיד. ובעתיד זה יבורר, אבל כרגע לא מבורר לי. המציאות העתידית כרגע לא מבוררת. האם בזה יש חיסרון של ברירה או אין חיסרון של ברירה? אז מביא הקצות שם בסמך א', בין השאר הוא מביא רשב"א. רשב"א שמובא בבית יוסף באבן העזר בסימן קופם א'. כתוב שם ברשב"א דין כזה. מה הדין אישה שממנה שליח קבלה, אישה שממנה, היא אומרת, מי שירצה הבעל למסור לו את הגט, הוא יהיה שליח קבלה שלי. היא רוצה שהגט יחול מיד, רק אין לה עכשיו מישהו שיכולה למנות אותו כשליח קבלה, אז היא אומרת, מי שירצה הבעל למסור לו את הגט, זה היא אומרת לפני עדים, כן, לפני עדים, אני רוצה שהוא יהיה שליח קבלה שלי. האם זה אפשרי באופן כזה או לא? אז אומר הרשב"א, יש בזה חיסרון של ברירה. יש בזה חיסרון של ברירה. טוען הקצות שמהרשב"א הזה, יש ראיה, כך טוען הקצות, שאפילו בלי לכשיבורר, גם כן, יש חיסרון של ברירה. שהרי, טוען הקצות, היא רוצה שהוא יהיה שליח קבלה, שהוא יהיה שליח קבלה בעת שהוא יקבל את הגט. בעת שהוא יקבל את הגט. ואז יהיה מבורר. זה נקרא לכשיבורר. ובכל זאת אומר הרשב"א, כיוון שאין ברירה, זה לא מועיל. אז מוכח מהרשב"א, כך טוען הקצות, מוכח מהרשב"א, שהוא סובר שיש חיסרון של ברירה גם בלכשיבורר. גם כשהוא לא רוצה לבצע חלות עכשווית. כך טוען הקצות. אז יש מקום, לכאורה, יש מקום לדון. לאור מה שאמרנו, הרי אמרנו שבשליח קבלה, כל פנים לפי ההבנה של רבי יהושע בר רשב"א, בשליח קבלה, הרי, בשליח קבלה אף פעם החלות היא איננה עכשווית. אף פעם החלות היא איננה עכשווית. היה מקום לטעון, שאולי, זאת אומרת, היה מקום לטעון כנגד הקצות, ולומר, מי אמר לך? איך אתה מוכיח מהרשב"א ששם מדובר לכשיבורר? אני יכול לומר שכשהאישה באמת רוצה למנות את השליח עכשיו, רק לא ברור לה למי הבעל ייתן את הגט, למי הבעל ימסור את הגט, אבל היא ממנה אותו עכשיו, וממילא זה חיסרון של ברירה, לא בלכשיבורה, אלא עכשיו. כי היא ממנה אותו עכשיו, רק היא לא יודעת מי זה, כמו בכל ברירה. אז איך אתה מוכיח מהרשב"א נגד? אתה מוכיח, הקצת שמוכיח מהרשב"א ועושה מזה מחלוקת ראשונים גדולה. אז לכאורה היה מקום לטעון, מה הראיה? היא רוצה למנות אותו עכשיו. אבל לפי מה שאמרנו, אליבא דאפני יהושע ודעת הרשב"א בתחילת פרק שני בקידושין, זה לכאורה אפשר, יש מקום להסביר את הקצות. מדוע? משום שכמו שאמרנו, לכאורה בשליח קבלה היה מקום לטעון, אף פעם אין חלות עכשווית. מדוע? משום שכמו שאמרנו, הרשב"א הרי אומר, זה מילה. כל שליח קבלה זה ידו כידה. ידו כידה זה לא עכשיו. ידו כידה זה עתיד. בעתיד יהיה. כשהבעל למסור, אז יהיה ידו כידה. אז ממילא זה חלות עתידית בכל מקרה. כיוון שזה חלות עתידית בכל מקרה, אז זה בדיוק מה שטוען הקצות. אז יש לך ראיה? יש לך ראיה שגם בחלות עתידית יש חיסרון של ברירה, אליבא דה הרשב"א. כך היה מקום לטעון. אגב, שיש מקום להתפלפל בשאלה הזאת. יש מקום לדון, אבל זה, שוב, זה רק אם נצא מתוך, יש, בזמנו אנחנו, אחד השיעורים הזכרנו את דברי רב שימן שחילק בין, בשער יושר, רב שימן מחלק בין, כשהוא מסביר את הדין של מעכשיו דרבי מאיר, איך זה עובד. אז יש מקום לדון שלעשות הבחנה בין החלות לבין המעשה, ויכול להיות שבכל זאת יש פה בעיה מצד שהמעשה כבר גמור עכשיו, אבל לזה לא ניכנס עכשיו. נחזור לעניינים. אמרנו שיש מקום לטעון, שלדעת רש"י, אחרי שראינו ברש"י, כשהוא מסביר את המושג חצרה הבאה לאחר מכאן, שהכוונה היא שהבעל נותן גט, את הגט לחצר, של מישהו. ואחרי כן האישה, והחצר הזה, אם היה עובד, כתוב, מדויק ברש"י, שאם היה עובד החצר מדין, אם היה, הנה אומרים, חצר מדין שליחות, אז היה מקום לטעון שהכל יהיה בסדר. גם אם האישה תקנה את הגט לאחר מכן, תקנה את החצר, לא את הגט, תקנה את החצר מהבעל, את החצר מאותו אדם שהגט שוכב ברשותו, היא תקנה את הרשות, והיא תהיה מגורשת, ושאלנו איך זה ייתכן, הרי לכאורה יש חיסרון של תלי גיתך מעל גבי קרקע, אז אמרנו, נצטרך לומר ברש"י שהוא סובר, שבאמת אין חיסרון של תלי גיתך מעל גבי קרקע, בשליח קבלה. וכיוון שהחצר, אם החצר קונה לה, היא קונה לה מדין, אם חצר מועילה מדין שליחות, אז היא עובדת מדין שליח קבלה עבור האישה, אז ממילא זה לא חיסרון, כי בשליח קבלה אין חיסרון שתליג איתך מעל גבי קרקע. אלא שאלנו מה הביאור, מה יהיה הביאור בדבר. אבל לאור מה שאמרנו עכשיו, יש מקום להבין. לאור המהלך שאמרנו עכשיו, יש מקום להבין. מדוע? משום מה למעשה אנחנו באים ואומרים עכשיו על יסוד דברי הרשב"א והפני יהושע? שליח קבלה זה ידו כידה. אבל מתי הופכת ידו להיות ידה של האישה? באיזה שלב? אמרנו, ידו הופכת להיות ידה רק בעת הגירושין. אבל לפני הגירושין זה עוד לא, אין ידו כידה. אז יוצא שלמעשה, מה הופך את היד שלו לידה? הרצון של הבעל, נגיד ככה, בכל קניגיתך מעל גבי קרקע, גם אם לא יסכים הבעל הגירושין, אבל הגט ביד שלה, במציאות הגט ביד שלה. אבל בשליח קבלה, כדי שהשליח יהפוך להיות ידה, צריך את רצון הבעל לגרש. אם הוא לא ירצה לגרש, אז ממילא היד שלו לא תקבל דין של ידה. שהרי כל המינוי של שליח קבלה, עשיית היד שלו כיד שלה, היא רק לצורך הגירושין. אז מה שהופך את היד שלו ליד שלה, היד של השליח ליד של האישה, זה הרצון של הבעל לגרש. אז ממילא אנחנו מרחיבים קצת את היסוד שכתוב בגמרא בדף חף א'. בגמרא בדף חף א' כתוב חידוש, שכשאדם מכניס גט לחצרו, ואחרי כן הוא מקנה לאישה את החצר, אז אני רואה את זה, מתקיים פה הפסוק ונתן בידה. הרי בפועל הוא לא נתן. אומר לא, אבל ברגע שהוא מקנה לה את החצר, אבל הרי לכאורה אתה תלוי ברצון שלה כדי לקנות. הרי בכל גט אין את החיסרון הזה, כי הוא נותן לה את הגט. היא יכולה גם להגיד שהיא לא רוצה, זה לא יעזור. אבל כאן אתה הרי מקנה לה את החצר, ורק בגלל הרצון שלה לקנות, זה הופך להיות הגט מועיל. נו, אז איפה זה? זה טריק איתך? התשובה היא לא. כיוון שבסופו של דבר זה מועיל בגלל שהוא רוצה, הוא רוצה להקנות, אז אין פה חיסרון של בנתן בידה. אז מה שעכשיו אנחנו אומרים, שבכל שליח קבלה, בכל שליח קבלה, כיוון שבפועל היד שלו הופכת לידה של האישה רק בגלל רצונו של הבעל, אם הבעל לא יגרש, אז הוא לא ידע של האישה. אם הבעל לא יגרש, אז הוא לא ידע של האישה. היד שלו זה לא יד שלה. הרי היא עשתה אותו, היא מינתה אותו כשליח קבלה. המשמעות של החידוש הזה בתורה, זה רק שכשהבעל נותן את הגט לגירושין, אז הופכת היד שלו, של השליח, ליד של האישה. אז ממילא, כיוון שאנחנו תלויים ברצונו של הבעל, אז אין פה חיסרון של פליגיתך מעל גבי קרקע.